גם אם עשית משהו מביך, גם אם באמת קרה הדבר הכי היום ונורא שיכול לקרות לך, ואלף אנשים חזו את זה, שלוש שניות והם חוזרים לבעיות של עצמם ולשיט שלהם. בסופו של דבר אנחנו המבקרים הכי גדולים של עצמנו, גם כמו שאתם מבקרים את עצמכם וגם כמו שאתם מתעסקים קודם כל בבעיות שלכם, גם אנשים אחרים, תאמינו או לא. ברוכים הבאים לאינבוקס של מישל, שיחות בלי פילטר, והיום אנחנו איתי. טוב, אז אם אתם לא יודעים ואתם לא מעודכנים ולא עוקבים אחריי בשום רשת, לא אינסטגרם, לא טיק טוק, לא כלום, קודם כל תפלו בזה. אני הולכת להתקן אתכם שאני כרגע נמצאת בניו יורק, בדירת סטודיו, באפר ווסט סייד במנהטן, מקליטה לכם את הפרק הסולו הראשון בפודקאסט הזה, ובעצם מה שאני עושה בניו יורק, אני מגשימה את אחד החלומות הכי גדולים שלי, ואני ממש עכשיו נמצאת בעיצומה של תוכנית קיץ, בבית ספר למשחק סטלה אדלר, זה בית ספר מאוד מאוד ידוע, שיצאו ממנו המון שחקנים מפורסמים, כמו מרלון ברנדו, מרק רופלו, מאיה הוק, ועוד מלא מלא שמות אחרים. ובאמת, כמו שאמרתי, אני חלק מהתוכנית קיץ שלהם, אז אני הולכת להיות פה סך הכל חודשיים וחצי, אני פה כבר כמה שבועות, ואני הולכת לנצל בעצם את הזמן הזה, מבחינת הפודקאסט, להכיר אתכם קצת יותר. אנחנו כבר פרק 18, פאקינג 18, ובאמת גם עלו פה בקשות לעשות פרקי סולו, ואני גם חושבת שבאמת, אם לא הכרתם אותי, מדברים אחרים שעשיתי כמו רוקדים ומשחק, ואתם לא עוקבים אחריי או משהו כזה, זה באמת הדרך הכי טובה בשבילנו להכיר עוד יותר ולהתעמק עוד יותר. אז גם הולכים להיות פה פרקי סולו, וגם פרקים עם אנשים נוספים. אם אני לא טועה, זה הולך להיות בערך 6 פרקים, עד שאני אחזור. זה הולך להיות הפרק הראשון שלנו, והנושא הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו, כמו שכבר הבנתם מהכותרת ומהתיאור פרק, זה ביטחון עצמי. עכשיו זה קצת אירוני, כי אני מאוד מאוד לחוצה מלעשות את הפרק הזה, כי זה פרק סולו ראשון, זה פעם ראשונה שזה תלוי נטו בי, ואין פה שום אורח ושום דבר ונעליים. וגם הנושא הזה של ביטחון עצמי מאוד התלבטתי אם לדבר עליו. הסיבה שבאמת שקלתי מלכתחילה, כי זו שאלה שחוזרת על עצמה, על בסיס כמעט יומיומי, שאני מקבלת מכם, ומאיפה יש לי את הביטחון לעשות את הדברים שאני עושה, במיוחד מאחר ורובם נעשים מול המון אנשים. אם זה הרשתות החברתיות שלי, אם זה הפודקאסט, שלא תמיד מסכים פה עם כל מה שאני אומרת, אם זה עובדים כוכבים ששופטים אותי מול כל המדינה, ואם זה המשחק, ולהצטלם לסדרות וסרטים. ואמרתי לעצמי בהתחלה, מי אני שאגיד לכם על ביטחון עצמי? כאילו באמת. אני גם לא מאמינה בכל העניין הזה של המנטורים, ותאמין בעצמך וכל השטויות האלה. לא, זה המון המון עבודה ותהליך להגיע למצב מסוים של ביטחון עצמי, אפשר לקרוא לזה ככה. וגם אני לא אשת מקצוע, ואני גם לא מאמינה בזה שאנשים תמיד נמצאים במצב ש... הכל בקטנה, אין לי מה להפסיד, אני חיה רק פעם אחת, כל מיני שטויות כאלה ואחרות שאומרים לכם, ואגב, אם יש לכם אנשים כאלה בחיים, שזה הגישה שלהם, או אומרים שזאת הגישה שלהם, בולשיט. אפשר שזאת תהיה הגישה, אבל זה לא אומר שלא עוברות מחשבות אחרות בראש. ואז פתאום התחלתי לחשוב, ביטחון עצמי, מחשבות. הרי מה קורה בסופו של דבר? כשאנחנו נקראת איזה משהו משמעותי, עושים משהו חדש, מתחילים, רוצים לדבר עם מישהו חדש, לא יודע, דייט, כל מיני דברים שבעצם מעמידים אותנו במצב שיש מכשול נפשי מולנו, מתחילות לצאת מחשבות, מחשבות שליליות, מתחילות לצאת שאלות, מתחילות לצאת כאלה דמויות על הכתף אחת והשנייה של מלאך ושטן, וכל אחת אומרת משהו שונה. ההבדל בין אנשים שכביכול הביטחון העצמי שלהם הוא יותר גבוה, וגם אני לא אוהבת ההגדרה הזו, זה ההבדל בתשובות שהם נותנים על השאלות האלו, בדרך שהם מתמודדים עם מחשבות, כי לכולם הן קופצות, לכולם. ואם מישהו אומר לכם שלא, הוא משקר לכם. אז מה שאני הולכת לעשות פה היום, זה לא פרק של זה הגישה שלי ונכון, לא נכון, זה נכון, זה לא נכון. זאת הגישה שלי כמישל, להתמודד עם המחשבות, עם השאלות שקופצות. אתם יכולים להתחבר לזה, אתם יכולים לא, כמו שאני עושה בדרך כלל כשמדובר באיזשהו דיון או איזשהו נושא שיש פה לא המון פרשנויות. אם אתם מתחברים לזה מצוין, אם לא, זה גם בסדר גמור, זה בעצם הגישה והאינפוט שלי על כל הנושא. אז בואו נתחיל כשאנחנו עושים משהו חדש. כשאנחנו עושים משהו חדש, תצאות לנו כל מיני שאלות. אחת מהן זה, אולי אני לא טוב מספיק. מה אם אני מגלה שאני לא טוב? אני הולכת לתת את זה מניסיון אישי. הניסיון האישי שלי גרם לי להבין שאני תמיד אעדיף לגלות שאני לא טובה במשהו, מאשר לגלות שאני טובה או מדהימה במשהו, ויכולתי להיות הרבה יותר טובה, או יכולתי לעשות משהו מדהים עם זה, ולא עשיתי. דוגמה, אני תמיד אהבתי במה, תמיד אהבתי להופיע, וגם כשהייתי רקדנית מקצועית שהתחרתה, אני חושבת שמשחק תמיד משך אותי יותר, ובאמת כשנפצעתי ונאלצתי לפרוש מהריקודים סלונים בצורה התחרותית, הייתי בת 16, ואפילו 15, כמעט 16, ואבא שלי אמר לי שהנה זה הזמן שלך לנסות וללכת ללמוד משחק, זה הזמן לעשות את זה. לא עשיתי עם זה כלום, מאוד פחדתי. אם שמעתם את זה, זה המזגן של הדירה הזאת שמדי פעם אוהב למות באמצע, סליחה. בכל מקרה, מאוד פחדתי לעשות עם זה משהו. במיוחד משחק זה תחום של האחוז של אנשים שלא מצליחים בו, הרבה יותר גדול משמעותית מהאחוז שכן. ואמרתי לעצמי, למה שאני אהיה זאת שכן? זה למה שאני אהיה הבן אדם שדווקא הוא יהיה טוב בזה, ודווקא הוא יקבל את התפקיד. ולא עשיתי עם זה כלום. סיימתי את הלימודים שלי בתיכון, לא נגעתי בתחום בשום צורה. עשיתי מסיבת סיום, היה שם כביכול כיתה משחק ושירה, שאתם יודעים באיזה רמה זה כבר יכול להיות. נהניתי מאוד, וגם פה אבא שלי בא וחוזר ואומר, נו, תנסי, הנה, סיימת בית ספר, יש לך חצי שנה של מלשביות, כל החברים שלך כבר התגייסו ביולי-אוגוסט. זה הזמן, תנסי, תחקרי את זה. לא. כעסתי עליו גם, למה בכלל הוא מנסה להכניס לי את הרעיון הזה, המטומטם הזה לראש. ברוך השם, אבא החמוד והמתוק שלי, החליט ללכת מאחורי הגב שלי ולשלוח מלא תמונות וסרטונים שלי, ביניהם של המסיבת סיום המטומטמת הזאת, לכל מיני סוכנויות. באמת יום אחד הוא בא ואומר לי שיש לנו פגישה עם סוכנות יולי, שהיום היא כבר הסוכנות שלי כמה שנים טובות. צרחתי עליו, אמרתי, איזה בושות אתה עושה לי, למה שהם ייקחו אותי, אין לי שום ניסיון, אני לא למדתי בחיים, למה שהם, אני לא טובה בזה, אני עוד אחת, למה? הוא גרר אותי בסערות לפגישה הזו, ואני לא צריכה לספר לכם איך זה הסתיים, כי אתם יודעים, אבל החרטה הכי גדולה שלי עד היום, זה שהפסדתי, הייתי בת 18 וחצי, כשהלכנו לפגישה הזו, והתחלתי ללמוד משחק באופן רשמי, ונרשמתי לסוכנות, שבזבזתי מ-15 וחצי עד 18 וחצי, 3 שנים מהחיים שלי, שבהם יכולתי להשתפר וללמוד, ויכולתי להיות שחקנית אפילו עוד הרבה יותר טובה היום, בגיל 21, ממה שאני עכשיו. אם לא הייתי מבזבזת את 3 שנים, אלא יכולתי כבר להיות במצב שאני עובדת ב-18 וחצי, ולא לחכות לגיל 20 שקיבלתי את התפקיד הראשון. יכול לקרות המון דברים שלא קרו בגלל שאני הייתי פחדנית מדי. בגלל שאני גיליתי שאני טובה בדיעבד. בגלל שבכלל הייתי צריכה לגלות שאני טובה בשביל לעשות את זה. אז אני תמיד אעדיף לגלות שאני טובה במשהו, לא טובה במשהו, מאשר לגלות שאני טובה בדיעבד, או אפילו לא לגלות בכלל, כי תחשבו על זה ככה. כשאנחנו במצב נתון שאנחנו לפני משהו חדש, אנחנו במצב X. X פלוס 1 יקרה במידה וגילינו שאנחנו טובים בזה והתווספה לנו איזושהי יכולת. לא יקרה מצב של X מינוס 1 אם גילינו שאנחנו לא טובים, אנחנו פשוט נשאר במצב X. לא יקרה כלום, לא ישתנה כלום. וגם מכישלונות אנחנו לומדים להיות הרבה יותר טובים, ואנחנו לומדים יכולות חדשות. גם אם זה לא בהכרח היכולת שכיוונו אליה, משהו טוב יצא מזה. גם אם נכשלתם במשהו, אתם תלמדו משהו מהכישלון הזה שישרת אתכם בצורה נאותה יותר ויעילה יותר בשביל משהו אחר, ואני עוד מעט אגע גם בזה. מחשבה נוספת שצצה הרבה פעמים, זה גם אני מספיק טוב, גם אם אני מספיק טוב, אני בחיים לא אגיע לרמה, לא יודעת, וואי, רמה כזו וכזו. שוב פעם לוקחת מהניסיון שלי בעולם המשחק, ברגע שאנחנו מתרכזים בזה שהמטרה שלנו היא להיות טוב כמו זה או כמו זה, או ברמה כזו וכזו, אנחנו בחיים לא נגיע לזה. אנחנו לא. אנחנו צריכים להתרכז בלהיות טובים ביחס לעצמנו. וגם אני הבנתי את זה על בשרים, מה שנקרא. כשהתחלתי לשחק הייתי מאוד גרועה. באתי מעולם הריקוד, אז הייתי מאוד תיאטרלית, והתחלתי משחק במצלמה שלהפך, צריך להיות מאוד טבעיים. הייתי הכי גרועה בקבוצה, קיבלתי קטילות על ימין ועל שמאל בהתחלה, והייתה לי מישהי בקבוצה שבאמת אחת השחקניות הכי טובות שראיתי בחיים שלי, שזה מבאס אותי שבסוף היא לא שחקנית, אני לא יודעת מה היא עושה היום, היא באמת בין היותר טובה מכל השחקניות שכרגע יש בגילי וגם מעבר. ואני זוכרת שהתקופה הראשונה של קורס משחק הראשון שלי, ביליתי בלנסות ולהגיע לרמה הזו, ולא קרה כלום. לא קרה כלום, לא השתפרתי אפילו טיפה. והסיבה היא כי התרכזתי במטרות הלא נכונות. היא צריכה להתרכז במטרות האישיות שלי. ברגע שהבנתי שאני צריכה להגיע מאלף לבית ולשנות את הבית, הבית הוא לא להיות כמו הבחורה, הבית הוא להגיע למטרה מסוימת. הצבתי לעצמי מטרה, אוקיי, אני מורידה את כל המניירות התיאטרליות. עשיתי את זה, הלאה. אני מורידה את כל, סליחה, אני לומדת, עכשיו כשאני טבעית, להתחבר יותר לרגש, ולא רק לעשות פשוט את זה בצורה טבעית. סבבה, הלאה. וככה הלאה. עד שהשתפרתי, השתפרתי והשתפרתי והשתפרתי. גם יסמין לוקאץ' בפרק שאנחנו עכשיו היינו, דיברנו איתה, ואם עוד לא ראיתם זה הזמן, שאלתי אותה שאלה, כשהיית בתחילת העסק הראשון שלך, זאת אומרת, לא היה לך שום קבלה, שבהכרח את תצליחי. התרכז בלהציב לעצמך יעד גדול, ענק של מה שנקרא היעד הסופי, או מטרות קטנות, באיזה גישה דוגלת יותר. והיא גם אמרה, אני בעד להציב איזשהו יעד גדול, שלא עכשיו סופר מדויק, אבל ברור שלשאוף למשהו, עוד פעם נגיד נגביל את זה אליי, אני רוצה להיות שחקנית שעובדת, אוקיי? אבל קודם כל להתרכז במטרות הקטנות. זה גם זריקות ביטחון קטנות כאלה, שאוקיי, צלחתי את זה, יופי. סבבה, עכשיו בוא נצליח בעוד משהו. במקום להתרכז במטרה גדולה, ונגיד לא לקבל תפקיד במשחק, ולהגיד, אני לא מקבל, אני לא מקבל, לא קורה כלום, אני לא, לא, אבל להפך, אני משתפרת. אני משתפרת. אז המטרה, אז התשובה שלי לה, גם אם אני מספיק טוב, אני בחיים לא יהיה מספיק טוב כמו א' או ב', או ברמת א' או ב', אז יופי, גיליתי שאתה מספיק טוב, עכשיו צריך להתרכז בלהיות עוד יותר טוב, בצורה ספציפית. עכשיו דיברנו על עצמנו, על המחשבות שקופצות לנו על עצמנו, מחשבות שבאות לנו מאנחנו. אבל אנחנו גם הרבה פעמים מתרכזים על הסביבה החיצונית, מה אנשים יחשבו עליי, מה הם יצחקו עליי, מה הם לא יסכימו איתי. פה יש לי ממש משפט שקופץ לי תמיד לראש מהרגע שאני בת 14, זה משפט ששמעתי מהמאמן שלי לריקודים סלונים, בורי זלצמן. אני לא זוכרת על מה זה נאמר לי, אבל זה באמת אחד המוטואים שלי, שגם אם עשית משהו מביך, גם אם באמת קרה הדבר הכי היום ונורא שיכול לקרות לך, ואלף אנשים חזו את זה, שלוש שניות, והם חוזרים לבעיות של עצמם ולשיט שלהם. בסופו של דבר, אנחנו מבקרים הכי גדולים של עצמנו, גם כמו שאתם מבקרים את עצמכם, וגם כמו שאתם מתעסקים קודם כל בבעיות שלכם, גם אנשים אחרים, תאמינו או לא. אז גם אם קרה משהו, גם אם חשבו עליכם איזה משהו מצחיק, לא יודעת, לא שפטו אתכם, שלוש שניות והם ישכחו מזה שהם עשו את זה, כי יש להם בעיות משל עצמם. זה א', ב', עוד משהו ששמעתי את לבנת אורונובסקי אומרת לא מזמן, כשדיברנו אחת עם השנייה, אני הראיתי לה בעצם את הטיזרים שעשיתי מהפרק שלנו, שגם פה אני אעשה לכם פרסומת שאם עוד לא ראיתם אז לכו לראות. ואחד מהטיזרים, וואלה, אנחנו שתינו יודעות שהיא כנראה, היא הולכת לחטוף על זה אש. והיא אומרת, ואמרתי לה, כאילו מאיפה הביטחון? והיא אמרה לי, תדעת, כל עוד אני שלמה ב-100% עם מה שיוצא לאור, בגלל זה גם חשוב לי לראות את הטיזרים האלה לפני, כל עוד אני שלמה עם מה שאמרתי, זה באמת המחשבה שלי, זה באמת מה שאני חושבת, עושה, זה לא משנה לי מה אחרים יגידו, כי זה לא הולך להשפיע או לשנות את מה שאני חושבת. גם אם 1,000 אנשים יגידו לי, את טועה ורק אחד יגיד שאני צודקת, זה מה שאני חושבת, לא? מה אני יכולה לעשות עם זה? אז כל עוד אני שלמה עם זה, אז שכל האחרים יקפצו לעזאזל. אז באמת מה שאני אומרת זה שגם אם 1,000 אנשים יצחקו עליכם, זה מה שעושה לכם טוב, או זה מה שאתם רוצים לעשות, זה לא הולך להשתנות. גם אם יצחקו עליכם, יהיה לכם את הרצון הזה של לעשות את הדבר. אז למה שתיתנו דווקא להם לעצור אתכם מלעשות את זה? זה לא הולך לשנות כלום. אם הם צוחקים עליכם ואתם פתאום אומרים, אולי זה לא בא בשבילי באמת, אז גם מלכתחילה לא הייתם צריכים לעשות את זה. אבל אם זה לא משנה, אבל זה לא הולך לשנות כלום. אז זה שתי התשובות שאני עונה לעצמי, כשאני מנסה לעשות משהו, גם עם הפודקאסט, אם תשימו לב, יש טיזרים שוואלה, אני חוטפת אש, מיוחד עם הפרקים של לוסיה ושיר טרן, הרבה דברים נאמרו שם, שלא כולם מסכימים איתי, כמו שאמרתי, זה לא פרקים של נכון או נכון, אני גם בטוחה שדברים שאני אגיד פה, לא כולם יסכימו איתי. אבל זה לא הולך לשנות את זה שאני חושבת ככה, נגיד, אם זה הפרק של הביטחון עצמי, שאנחנו עכשיו מדברים, זה מה שאני עושה בשביל לעשות את הדברים שאני עושה. עובדתית אני עושה אותם, זה לא הולך לשנות את זה. אז מה אם אנשים לא יסכימו איתי? כרגע זה עובד לי, אז מה אכפת לי? מחשבה נוספת שעולה לנו לפני שאנחנו עושים משהו חדש, מדי פעם אנחנו עושים משהו חדש אחרי שנכשלנו במשהו אחר, או שאנחנו נכשלנו במשהו ואנחנו מנסים לעשות את זה שוב. ואז אנחנו חושבים, רגע, למה שאני אעשה את זה? אבל הרגע זה קרה. זה קרה, למה שאני אעשה את זה לעצמי שוב? זה קורה לנו גם הרבה פעמים מערכות יחסים. אז מה שאני מנסה לענות לעצמי כשזה קורה, זה המאבקים שלנו הפכו אותנו למי שאנחנו. אז רגע, תנו לי לנסח מחדש. המאבקים שלנו הפכו אותנו למי שאנחנו. כמו שאמרתי כשהתחלתי את הפרק, מכישלונות גם צומחות יכולות חדשות, או תכונות חדשות. משהו חדש קורה. זאת אומרת, אתם לא אותם אנשים שהייתם לפני חודש, או לפני חצי שנה, או לפני שנה. אתם חווים איזשהם חוויות שגורמות לכם להתייחס בצורה שונה לדברים מסוימים, לבוא בגישה אחרת. במיוחד אם נכשלתם במשהו. אתם לא תבואו אליו באותה גישה. אתם לא הרי ראש בקיר, אתם לא תנסו לעשות בדיוק את מה שעשיתם, אתם תעשו משהו אחר. אם זה לקחת מהניסיון האישי שלי, ברודים כוכבים, בעונה הראשונה הייתי בת 20, וזה גם הייתה תקופה שבדיוק ירדתי מהגלולות, אז הגוף שלי השתגע הורמונלית, הייתי הכי מלאה שהייתי עבר. ואני בכללי בחורה לא מלאה, גם אז לא הייתי, אבל ביחס לעצמי, הייתי הבחורה הכי מלאה שהייתי עבר, ואני הייתי 32, יש לי כתפיים רחבות, אצלעות רחבות, לא צורה של 90-90-90. וכרקדנית, כשהייתי בת 15, 12, 13, תמיד הייתי הכי גבוהה, הכי גדולה, זה גם מאוד ספורט אסתטי, שאתה גם נמצא ליד בן, אז מאוד חשוב איך אתם נראים ביחד, ותמיד הייתי יותר גבוהה, ותמיד הייתי שומעת ממאמנים שאני פרה, והמון דברים שבאמת גרמו לי להמון בעיות של דימוי גוף. שפתרתי עם עצמי מאז, דיברתי על זה קצת בפרק עם מירה דולפין, וואי, אני מפרסמת פה את כל הפרקים שלי. היה לי אנורקסיה, באמת פתרתי את הדברים האלה, ובעורדים כוכבים, כשהבנתי שאני הולכת לעשות העונה הראשונה, אני באמת פחדתי שאני הולכת להתמודד עם הדברים האלה שוב. במיוחד כשעכשיו אני בהכי גדול שלי עבר, בוא נגיד ככה. פחדתי שאני הולכת להתמודד עם הדברים האלה, ידעתי שאין מה לעשות, אני יותר גבוהה מכל הבנות. אני יותר רחבה, פשוט רחבה לא כאילו שמנה. כל המבנה גוף שלי, העצמות שלי, הכל רחב, וזה בסדר. אני מאוד גאה בזה היום, שזה המבנה גוף שלי, שאני חזקה, שאני חסונה. אבל פחדתי שאני לא אוכל להתמודד עם זה, פחדתי שאם יהיה תגובות, זה יחזיר אותי למצב שאני הייתי בו לפני 5-6 שנים. ובאמת היו תגובות. הייתי שומעת ברחוב, בזמן שזה היה משודר, וואי, תקשיבי, את רזה מסתבר, כאילו, את נראית ענקית בטלוויזיה, גם הייתי שומעת את זה בתעשייה, הייתי הולכת לאירועים וזה, אני לא אגיד עכשיו שמות של אנשים שאמרו לי את זה, אבל לחלוטין דברים ששמעתי, גם בתוך החדר של רוקדים עם כוכבים, שמעתי את הדברים האלה על הגודל, ולהפך הייתי מוחמאת, אני פתאום הבנתי, יש מישהי בבית שרואה את זה, ורואה שיש עוד מבנה גוף, שאין רק אחד נכון, הוחמתי, לא, זה לא הזיז לי, והסיבה לכך זה כי כבר הכישלון הזה כביכול, כל הדברים שספגתי כשהייתי בת 12 או 15, זה מה שעיצב אותי בשביל שרוקדים כוכבים, שתאמינו לי שזה הרבה יותר אינטנסיבי, כי לכל המדינה יש מה להגיד, זה מה שעיצב אותי בשביל שכשאני אעשה את רוקדים כוכבים, אז אני אוכל להתמודד עם זה בצורה הכי נכונה, הכי בריאה, והכי יעילה גם בשביל עצמי וגם בשביל הסביבה שלי. אם לא הכישלון הזה, אם לא הייתי סופגת את הדברים האלה, בחיים שלי לא הייתי מסוגל להתמודד עם זה בצורה הזו. אז כשאנחנו חושבים על לנסות משהו בפעם השנייה, או לנסות משהו חדש אחרי שנכשלנו במשהו אחר, תחשבו על זה שהכישלון הזה הצמיח בכם יכולות חדשות שאתם עוד לא יודעים. הלא, אם קיבלתם איזשהו לא, או קיבלתם איזושהי דחייה, אתם למדתם מזה, בשביל שזה לא יקרה שוב. ואתם תפתיעו את עצמכם, ותאמינו בכם ש... אני לא אומר, תאמינו בכם, אני לא אוהבת, תאמינו בכם. תאמינו אבל שכן, אתם יכולים להפתיע את עצמכם, זה לא העניין של תאמינו בעצמכם, זה יותר להיות אופטימיים שאתם תפתיעו את עצמכם, כי אתם לא עם ראש בקיר, אתם לא תחזרו על זה טעות פעמיים, נכון? אז זה מה שאני אומרת לעצמי במקרים כאלה. עכשיו, דיברתי על מקרים שאנחנו מנסים לעשות משהו חדש, זאת אומרת, יש לנו איזשהו מכשול שאנחנו צריכים לעבור עם עצמנו. יש גם הרבה פעמים אינטראקציה עם אנשים. אנחנו רוצים לנסות ליצור אינטראקציים חדשים, אנחנו באירוע, אנחנו רוצים להכיר אנשים חדשים, אנחנו בדייט, אנחנו בדייטינג, יש המון חוסר ביטחון ושאלות ומחשבות שאלות סביב הנושאים האלה. ושאלה שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו כשאנחנו יוצאים לדייט או איך קוראים לזה, פשוט הולכים לנסות ולדבר שם עם בן אדם חדש, לא יודעת איפה, במסיבה ומשהו, אפילו סתם בשביל להתחבר כאילו חברים חדשים, מה יהיה אם זה יהיה מביך? מה אם לא נתחבר? אני חוזרת לנקודה, עדיף לנסות מאשר לא. אתם לא תהיו במצב שיש לכם עכשיו נגיד 5 חברים בחיים, אתם לא תהיו במצב של 4 חברים אחרי שאתם תדברו עם הבן אדם, אז זה עדיין ישר לכם 5, אולי תרוויחו ויהיה לכם 6. לא יהיה לכם מה, אז עדיף לנסות מאשר לו, אולי פתאום זה יהיה החבר הכי טוב שלכם, אולי פתאום זה לא יהיה מביך. וגם אם זה יהיה מביך, אז אתם תלמדו מהאינטראקציה הזאת, מה עשיתם אתם לא נכון מהצד שלכם, שבאינטראקציה הבאה זה לא יהיה ככה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש את הגישה הזאת של מצב של אין לי מה להפסיד. זה בעצם גישה ששמעתי פעם ראשונה אצל ליסה קודרו, זאת שחקנית, אני מניחה שאתם מכירים אותה מהסדרה חברים, היא בעצם משחקת את פיבי. ליסה קודרו הייתה שחקנית שמאוד התקשתה, היא קיבלה אין ספור לואים, ועד שהיא קיבלה את הקן שלה, והקן הזה היה לסדרה אחת המצליחות שהייתה באותו זמן, היא פותרה אחרי יום וחצי או משהו כזה, ואז על היום, באותו יום שהיא פותרה, היא הלכה למסיבה. ובמסיבה הזאת היה איזה מישהו שהיא גם חשבה שהוא הרבה מעבר לרמה שלה. והיא אומרת לעצמי, היא אומרת לה, טוב, אין לי מה להפסיד, כאילו מה כבר יש לי להפסיד? פותרתי, אין לי עבודה, אין לי זה, הוא מעל הרמה שלי, אז מה, אז אוקיי, אז אני לא, אין לי מה להפסיד. היום זה בעלה ויש להם ילד ביחד. נשואים כבר את ספור שנים, לפחות איזה 20. זה א', ב', ביום, יום אחרי או כמה ימים אחרי, הסתיו את האודישן לחברים, במחשבה של, טוב, אני כנראה גם פורשת מהתחום עוד שנייה, אין לי מה להפסיד. אז אני אפרוש מהתחום, מה אכפת לי? זה האודישן הכי טוב שהיא עשתה בחיים שלה, זה מה שהיא אמרה, והיא הייתה בן אדם השני שלו רק לסדרה הזו, ותראו אותה היום, ומה הסדרה הזו הפכה להיות. כשאנחנו באים בגישה של אין לי מה להפסיד, אנחנו הרבה יותר, בוא נגיד ככה, אדישים לסיטואציה, ואז מה שקורה, הגוף שלנו קולט שתדרים יותר רגועים מהגוף, ואז אנחנו גם, בוא נגיד ככה, מתפקדים בצורה יותר טובה, בצורה יותר גבוהה. גם אם זה באינטראקציה עם בן אדם, והמחשבה של המביך הזה פחות מהדהדת לנו בראש, וגם אם זה בכל מיני דברים אחרים. עכשיו, הרבה פעמים גם אנשים טועים איך אני נכנס לשיחה עם הבן אדם, כאילו, מה לזה אני עושה. זה מה שאני אישית עושה, וגם אני לא מאסטרית. אגב, משהו ששכחתי לציין, אין דבר כזה בעולם ש-100% מתוך 100% מהפעמים, אני מצליחה לענות על השאלות האלה בצורה הנכונה. גם לי יש את החוסר ביטחון שלי עובדה, אני סיפרתי לכם כבר כמה סיפורים, שזה לא אני עשיתי את זה, אלא פשוט היה לי אנשים תומכים. ועוד פעם, מישהו אומר לכם שיש כאלה אנשים ש-100% מהפעמים מצליחים, שקר לחלוטין. וזה גם בסדר לדעת שזה לא תמיד, שזה לא תמיד קורה, אנחנו בני אדם. צריך לשאוף שזה יקרה. אוקיי, כמו שהתחלתי להגיד, הרבה פעמים אנחנו חושבים על איך אני נכנס לשיחה עם הבן אדם. מה שאני עושה, שוב פעם, יש כמה טיפים. אחד, אם אני נמצאת, נגיד סתם, במסיבה, ובאתי עם איזה חבר או חברה, שאפילו אם הם לא כאלה קרובים, אבל אני מכירה אותם, א', אני נצמדת אליהם, וכל האנשים שמדברים איתם, אני מדברת איתם. פשוט נכנסת לתוך השיחה. איך אני נכנסת לתוך השיחה, מה עוזר לי? בדרך כלל מחמאות. אני אוהבת את החולצה הזו, יו זה יפת, אהבתי את שעשית את זה שם, זה היה ממש מגניב, כל מיני דברים כאלה שעזרו לשבור את הקרח. מדי פעם אני גם שוברת את הקרח בצורה ממש מוגזמת, ואני אשכרה יכולה להגיד, אותך אני לא מכירה, אני מישל, איך קוראים לך? זה שובר קרח מצוין. אנשים בדרך כלל נוטים להתחבר לזה. וגם אם אני לבד, אז אני עדיין מיישמת את אותם דברים. זאת אומרת, אני אתחיל כנראה מאיזושהי מחמאה ואפנה לבן אדם, או שאם יש לי איזה משהו מצחיק להגיד שקשור לבן אדם הזה, זה יכול להיות אחלה שובר קרח. עכשיו, כשהייתי בניו יורק, הייתי ביום הראשון של הבית ספר. אחת החברות הכי טובות שלי פה היא בחורה מדנמרק בשם אמיליה, וביום הראשון שלנו, ממש בשיעור הראשון, היא התיישבה לידי, עוד לא דיברנו עם אף אחד, לא היה לנו את האופציה. והיה לנו קבוצה כזאת בוואטסאפ, ולפני, והסתכלתי על התמונות של אנשים, והיא מאוד הזכירה לי ברמות חברה שיש לי מהבית, והיא הבן אדם היחיד שזכרתי בגלל זה. אז אמרתי לה, אני יכולה להגיד לך משהו מוזר, ואז סיפרתי לה את הסיפור הזה, ובדיעבד היא אמרה לי שאם לא זה, היא הייתה ממש בחוסר ביטחון לדבר גם עם אחרים, כי היא הייתה ממש לחוצה. והעובדה שקיבלתי אותה בצורה כזאת חמה באופן מיידי, זה מה שעזר לה גם להיפתח. אז שבירת קרח. מה שמוביל אותי גם לנושא הבא, מה הבן אדם הזה יחשוב עליי, אם אני אדבר איתו או כשאני אדבר איתו. קודם כל, אתם לא יודעים מה עובר לבן אדם בראש. אולי הוא רוצה לדבר איתכם יותר עם מה שאתם רוצים איתם. א', כמו שנגיד, קרה לי עם אמיליה. ובית, חוזרת למה שכבר דיברתי עליו. אז אוקיי, שלוש שניות, ואחזור לבעיות שיש לו בחיים. יכול להיות שגם הוא רוצה להתחבר לאנשים, והוא לא יודע איך לעשות את זה בעצמו. אתם לא יודעים. בכללי, ואני אגיד, ואני אכנס לזה עכשיו, אתם אף פעם, אבל אף פעם, לא יודעים מה באמת עובר על אנשים אחרים, גם אם אתם מכירים אותם, גם אם אתם לא. במיוחד היום ברשתות, בעידן של הרשתות, אנחנו באמת נוטים לחשוב שיש אנשים מסוימים, שיש להם חיים מושלמים, וזה ממש לא נכון. אני לא יכולה להגיד לכם את המספר פעמים, שגם מחוץ לרשתות, אני הייתי מוקפת במלא אנשים, שפשוט היום מציירים איזה פיקצ'ר פרפקט בחיים שלהם, שהכל עובד, ורק בדיעבד כשהיה קורה משהו, אז הייתי מבינה שזה היה שקר, שלא באמת הכל עבד, שמשהו היה בעייתי בזוגיות, והם נפרדו והיה שם בעיות על ימין ועל שמאל, או שלא באמת הולך בעבודה, או שכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז לפני שאתם ממהרים לחשוב מה בן אדם הזה יחשוב עליכם, אתם לא מבינים כמה כנראה בעיות יש לו עם עצמו, שהוא חסר ביטחון לגביהם לבין עצמו. אז או אם אתם חושבים שבן אדם מעל הרמה שלכם, כמו שליסה קודרו אמרה לבעלה, ככל הנראה זה לא נכון, כי אתם רואים איזושהי תמונה מושלמת, ומאחורי התמונה הזאת יש הרבה דברים שאתם לא יודעים עליהם, כמו שאני בטוחה שאתם לא אומרים כל דבר שאתם חווים או שיש לכם בחיים, לאנשים אחרים. בדיוק. אז בכללי זה גם טיפ שאנחנו חייבים להפסיק להשוות את עצמנו לאנשים אחרים. זה גם מחזיר אותי לעניין של הדימוי גוף. אנחנו כולנו נראים מאוד שונה, וגם הבחורה או הבחור הכי מושלמים על פני האדמה, יש להם איזושהי בעיה עם איזשהו משהו אצלם. אני דיברתי על זה כבר בעבר, עדן פינס, אחת הבחורות הכי מושלמות ביקום, הייתה לידי בחדר מדידות ברוקדים עם כוכבים, ויש לה בטן שטוחה יותר מ... וואלה, אני דימוי למה שטוח, מבייגלה, סבבה? בייגלה שטוחים. והיא רצתה שהמכנס יהיה קצת יותר גבוה, כי היא הרגישה חוסר ביטחון. וזה בסדר, זה לא אומר שהיא לא חושבת שהיא לא יפה, זה לא אומר שהיא לא חושבת דברים טובים על עצמה, אבל זה חוסר ביטחון שיש לה, וזה בסדר. פשוט לפני שאתם מתחילים לחשוב מה לא בסדר בכם ביחס לבן אדם שעומד מולכם, כנראה שיש לו מספיק דברים להגיד על עצמו שאתם לא יודעים. אז תתרכזו אך ורק בעצמכם. מה עוד רציתי לדבר עליו? יש לנו בכללי, זה עוד כמה נקודות, זה פחות מחשבות, שאני רואה שעוזרות לי. הסיפור שלנו, המציאות שלנו בראש של עצמנו. זאת אומרת, מה שאנחנו חושבים על עצמנו, כמו שאמרתי, אנחנו מבקרים הכי גדולים שלנו, לא בהכרח זה מה שהולך החוצה. ואני חושבת ניסיון הכי טוב שיש לי בדבר הזה, זה אודישנים. כמות הפעמים שחשבתי שהיה לי אודישן גרוע, ובסוף קיבלתי קולבק, זה מה שנקרא, עברתי שלב, או קיבלתי את התפקיד, או משהו כזה, אין ספור. אני כבר באה מדי פעם אחרי אודישן, ואבא שלי או אמא שלי שואלים אותי איך היה, ואני אומרת גרוע, הם אומרים, טוב, כנראה תקבלי קולבק. הרבה פעמים זה גם מה שקורה. הרבה פעמים גם קורה לי שהיה לי אודישן, שאני חושבת שהיה לי אודישן בן זונה, ובסוף שם זה נשאר באודישן שלא עברתי אליו שלב. זה הדוגמה הכי בסיסית שיש לי לזה, כמובן שיש עוד הרבה מקרים שזה קורה, אנחנו כל כך נוטים לבקר את עצמנו לפעמים, שאנחנו לא יודעים איך אנשים אחרים תופסים אותנו מהצד. כמו שאמרתי על עדן פינס, אנשים נופלים לרגליה, וגם לה יש חוסר ביטחון, שהיא רק, ורק היא עצמה רואים. אז גם מבחינת דימוי גוף, אם אתם מסתכלים במראה וחושבים שאתם נראים א' ב', זה לא אומר שאתם נראים א' ב', כי ככל הנראה יש איזה בן אדם שפשוט מסתכל עליכם, יש אנשים שמסתכלים עליכם ואומרים, בונה, הם פאקינג מושלמים, כאילו איפה הפגמים? גם להגיד הרבה פעמים, כן, אני אגיד את זה, אני מודעת לזה שאני בחורה שנראה טוב, אני מקבלת מחמאות, אני מבינה את זה. גם לי יש חוסר ביטחון, אני מסתכל על עצמי במראה, ולא כל יום אני אוהבת את מה שאני רואה. אבל זה בסדר להבין שזה תקופות. זה בסדר להבין שככל הנראה זה משהו שאני רואה, ולא משהו שאנשים אחרים רואים. זה קודם כל. וגם, אנחנו תמיד יכולים לעבוד על עצמנו. אם יש משהו שמפריע לנו, לא בהכרח בדימוי גוף, לא בהכרח חיצונית. אם יש משהו שמפריע לכם, תעבדו על זה. לי למשל, מאוד מאוד הפריע, שלא היה לי, איך אני אסביר את זה? לי מאוד הפריע בעצמי, שאני לא יודעת לקבל מחמאות, ואני לא יודעת לשווק, לא ידעתי לשווק את עצמי מספיק טוב, כי אני הרגשתי שאני, כאילו שיווק עצמי, במיוחד בתעשייה שאני נמצאת בה, זה כאילו התרברבות, והיה לי קונוטציה שלילית עם המילה. כי הדרך היחידה שכביכול חשבתי שאפשר לעשות את זה בה, זה אני הייתי ככה ועשיתי ככה וזה, ויש המון דרכים אחרות. איך למדתי את זה? באמצעות מחירות. מחירות בכללי, אני גם בן לוי, איך קוראים לזה? קרדיט לבן לוי, שומר את זה המון פעמים מפודקאסט הכל. מחירות זה הכל בחיים. אתם יודעים למכור את עצמכם? אתם תדעו לעשות, אתם תדעו לעשות תקשור, כאילו לקיים תקשורת בין אנשים. אתם תדעו איך לדבר עם אנשים. אתם תדעו איך להביא את עצמכם למצב ש אם נגיד אתם עושים משהו, אתם תעשו את זה בצורה הכי טובה, לפחות מבחינת אנשים בחוץ, כי אתם תדעו ללחוץ על הנקודות הנכונות בשביל לגרום לזה להיראות ככה. עוד פעם, כמו שאמרתי, הרבה פעמים זה הכל פסדה אחת גדולה. אבל אני הלכתי למחירות בשביל, אוקיי, אז אמנם נסקתי בלמכור דברים אחרים, אבל בסופו של דבר זה גרם לי להבין איך אני נכנסת לחדר אודישנים או לפגישה או כל דבר אחר, ואני משווקת את עצמי, את מישל, בצורה הכי טובה, וגם זה העלה לי את הביטחון לעצמי. אנשים נותנים לי מחמאות, וואלה, כן, אני עובד קשה בשביל שהפודקאסט שלי יהיה טוב, אז סבבה, מגיע לי את המחמאה הזו. או לא יודעת, פה בארצות הברית אני מקבלת המון מחמאות מהכיתה המדהימה שלי, על כל מיני פנים באישיות שעבדתי עליהם. אני לא תמיד הייתי בן אדם פתוח, ולא תמיד הייתי בן אדם חברותי. אני באמת הכרחתי את עצמי לעבוד על לדבר עם אנשים ולהיות חברותית, כי בגיל 15 אם אתם מכירים אותי, וואו, ההפך הגמור. ואנשים מחמיאים לי על היכולות האלה פה, ולמדתי לקבל את זה. אז אם משהו מפריע לכם, עד כדי כך, לכו ותעבדו על זה. גם דיברתי על זה קצת באינסטגרם, וחשבו שאני פותחת חזית נגד נועה קירל, אבל אני לא, ואנחנו לא נתעסק בזה, אבל אם משהו מפריע לכם חיצונית, בכזאת רמה, שאתם פשוט לא מסוגלים להסתכל על עצמכם במראה, כאילו אתם מבינים שחוץ מלשנות את זה לא יעזור כלום, כמובן בטעם טוב, לכו ותשנו. תעבדו, תרוויחו כסף בשביל לשנות את זה. או, לא יודעת, לכו לחדר כושר. כל מה שגורם לכם להרגיש יותר טוב, זה גם מעלה את הביטחון העצמי. ואגב, גם התהליך של העבודה גורם לנו להרגיש עם הרבה יותר ביטחון. כי אתם פתאום רואים למה אתם מסוגלים, אתם פתאום מבינים, בונה, עברתי את המכשול הזה, עשיתי את זה, עבדתי בשביל זה, עשיתי ככה, והיום אני יכול, א' ב' ג'. או הלכתי לחדר כושר בשביל, לא יודעת, לרדת 20 קילו, בולה, אני עשיתי את זה. זה גם זריקת ביטחון משמעותית בשביל עצמכם, כי אתם מראים לעצמכם כמה אתם יכולים או מה אתם יכולים. מה שמוביל אותי לדבר הבא שהרבה פעמים עוזר לי, להגיד על עצמנו דברים טובים. אני, זה אחד הדברים שהכי קשה לי איתם, כמו שכבר סיפרתי. הרבה פעמים אני הכרחתי עצמי לשבת מול המראה, ולהגיד למראה דברים טובים על עצמי. או להכניס בשיחות עם חברים שלי, עם אנשים שאני יודעת שכאילו לא ישפטו אותי ויהימה, את כביכול את השיווק העצמי, את הדברים האלה. בשביל להעלות לעצמי את הביטחון בנושאים שאולי אני לא תמיד מרגישה 100% בטוחה בהם. וכמובן, מה שמוביל אותי לדבר הבא, טיפול עצמי, חבר'ה, פסיכולוג, זה לא כללה. טיפול עצמי עושה המון. אני אישית לא הייתי אצל פסיכולוג בחיי, אני מאוד רוצה לעשות את זה, ואני אגיע לזה מתישהו. אבל פסיכולוג נותן המון. אני רואה את זה על חברה שלי, שכל החיים שלה, אנחנו כאילו כל החיים ביחד, כל החיים שלה, שלנו ביחד, היא סבלה מחרדות חברתיות, והיא פחדה שאם היא לא תהיה קשורה אליי ולחברה השלישית שלנו, בזכות עצמה היא לא תשיג לעצמה חברים חדשים. היא לא תכיר אנשים חדשים. היא סבלה בכללי מחרדה. מדי פעם לעזר באיש מקצוע, זה המאסט. ללא הפסיכולוג, ללא האיש מקצוע נכון שהכווין אותה, היא לא הייתה נמצאת היום עכשיו באוניברסיטה, ועכשיו היא הבן אדם שמארגן את המסיבות שלהם, היא כאילו מרכז העניינים של כל החיי חברה בפקולטה שהיא נמצאת בה. זה משהו שלפני שנה וחצי, אם הייתי אומרת לה את זה, אני חושבת שהייתה צוחקת לי בפנים. וזה כי עבדה על עצמה עם מישהו שיכל לעזור לה מבחוץ. זה לא מילת גנאי, אתם לא תמיד יכולים לעזור לעצמכם, וזה בסדר. זה לא בהכרח חייב להיות, אגב, פסיכולוג. תמצאו את הבן אדם האחד הזה, שכשלכם אין ביטחון עצמי, הוא יהיה הזרקת ביטחון שלכם. אין בזה שום דבר רע. הנה, אבא שלי זרק אותי למשחק, ברוך השם. הבן זוג שלי הוא זה שאל את הרעיון של הפודקאסט, אני אמרתי לו, מה, אתה דפוק? מה אני קשורה לפודקאסט? ואז הוא פתאום התחיל להגיד לי, אבל רגע, בואי תחשבי על זה ביחד, הנה, יש לך את הקשרים, יש לך את היכולת לעשות ככה, יש לך את היכולת לזה, תחשבי שנייה, בואי נחשוב שנייה ביחד איך את עושה את זה, ותראי שאת יכולה. תמצאו בן אדם אחד, מספיק אחד, שכשלכם אין את הביטחון, הוא יהיה הגורם. כולנו צריכים אחד כזה, וזה לא בושה. טוב, אני חושבת שאנחנו בילינו פאקינג 40 דקות ביחד, הייתי בטוחה שזה יהיה פרק של 20, אני בהלם מעצמי שהצלחתי אשכרה לדבר לבד במשך 40 דקות, הנה אני התגברתי על הפחד שלי לעשות פרק סולו, זה גם משהו שלקח לי זמן לעשות, גם ממקומות של פאק איך אני אעשה את זה, וזה חדש וזה. ותאמינו לא, אבל זה באמת דברים שאמרתי לעצמי לפני שעשיתי את הפרק הזה. אני מאוד מקווה שעזרתי לכם, ואני שוב פעם מדגישה, אני לא איש מקצוע, אני לא איזה בן אדם שיודע את כל הסודות לחיים, לא. זה הדרך שאני מתמודדת עם שאלות ומחשבות שאלות לי אישית בראש, ואני גם יודעת שלחברים שלי, לאנשים מסוימים. זה איך שאני מתמודדת עם הדברים האלה, ולי הם עוזרים, ואם אפילו אחד מכם יצא מהפרק הזה, במחשבה של, למדתי משהו חדש, עשיתי את שלי. טוב, יפים שלי, היה לי כיף איתכם ברמות. הלוואי ויכולתי לצלם את הפרקים האלה גם, כי אתם לא מבינים אפילו שאני, אני שכרה יושבת על המיטה שלי בדירת סטודיו, ועושה את זה, ומסתכלת על גורדי שחקים, בזמן שאני עושה את זה. היה לי כיף איתכם ברמות, ואני ואם למדתם וקיבלתם ערך מוסף ואהבתם, התחברתם, גם אם לא, אז תעקבו, תשתפו, תעשו לייק, ואנחנו ניפגש איתכם בפרקים הבאים. אני כיף איתכם ברמות. יאללה, נשיקות.